יום הדף י"ח, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. הלכות של הקרבת הקורבנות הן הלכות מאוד מורכבות. יש מסכת זבחים שעוסקת באופן כללי בהלכות הקורבנות, מסכת מנחות שעוסקת באופן כללי בדיני מנחות, שזה גם סוג של קודשים, יש מסכת חולין שעוסקת בכלל בדיני שחיטה, יש הרבה הלכות בעבודת הקורבנות, וזה לכל כהן רגיל שרוצה לעבוד בבית המקדש. בפרט כהן גדול שבא לעבוד ביום הכיפורים, העבודה ביום הכיפורים מורכבת פי כמה וכמה. איך הכהן גדול ידע את כל ההלכות, את כל הדינים של העבודה ביום הכיפורים? בשביל זה אומרת המשנה, מסרו לו לכהן גדול שבוע שלם, באותו שבוע שהכהן גדול נמצא בלשכה, לשכת פרהדרין, שני זקנים, ככה נראה מהגמרא לאל, שזה שניים, מזקני בית דין, ישבו אצלו שני דיינים של הסנהדרין, ולימדו אותו, לימדו אותו את ההלכות. קוראים לפניו כל יום מהשבעה ימים של הפרישה, בסדר היום, פרשת אחרי מות, בספר ויקרא, ששם בתחילת הפרשה, התורה מפרטת את כל הסדר, את כל העבודה של יום הכיפורים. מלמדים אותו טוב את כל ההלכות של יום הכיפורים, שידע מה הוא הולך לעשות, שיתכונן, שיהיה מוכן כמו שצריך. ואומרים לו, אישי כהן גדול, אדוני הכהן הגדול, בוא נראה אם אתה באמת יודע את ההלכות. קרא אתה בפיך, שמה שכחת, או שמה לא למדת אף פעם. הגמרא תדון, אם הוא אף פעם לא למד, איך מינו אותו לכהן גדול? ערב יום הכיפורים, שחרית, פה כבר זה ממש יום אחד לפני, יום כיפור, מעמידים אותו בשער מזרח בבית המקדש, ומעבירים לפניו פרים ואילים וכבשים, כדי שהוא יתבונן בבהמות, ויהיה מכיר ורגיל בעבודה. ידע, זה כבש, זה איל, זה שור. ידע בדיוק כל סוג בהמה מה היא, כדי שיגיע יום הכיפורים, הוא יצטרך להקריב את הקורבנות. ידע איזה סוג בהמה, זה הבהמה שמביאים לפניו. עוד הלכה. כל שבעת הימים שהכהן גדול היה בבית מקדש, אוכל ושתייה היו נותנים לו בשפע. לא היו מונעים ממנו מאכל ומשתה. אבל ממש לפני יום הכיפורים, שבכל בתי ישראל אז אוכלים הכי הרבה כדי שיהיה כוח לצום, אז בערב יום הכיפורים, עם חשיכה, ככה לקראת יום הכיפורים, ממש סמוך ליום הכיפורים, לא היו מניחים אותה לאכול הרבה, לא נתנו לו לאכול הרבה. למה? מפני שהמאכל מביא את השינה, זה יגרום לו שהוא יתעייף. אנחנו נראה בהמשך המסכת שהכהן גדול היה צריך להיות ער כל הלילה, כל ליל יום הכיפורים. אז לכן לא נתנו לו לאכול מדי הרבה, כדי שלא יתעייף וירדם באמצע הלילה. אז כנים מהסנהדרין היו מלמדים את הכהן גדול את ההלכות, ואז הם אומרים לו, תקרא אתה בפיך, אולי שכחת חלק מההלכות, אולי מעולם לא למדת. שואלת הגמרא, בישלם השם השכח הכהן גדול את הפרשה של אחרי מות, של דיני היום הכיפורים, לחיי, איך אומרים, לבריאות, זה עוד אפשר להבין. אלא שמה לא למד, כהן גדול שלא למד אף פעם פרשת אחרי מות, ממוקמינן כאי גוונה, וכי הוא בכלל יכול להיות מועמד להיות כהן גדול, איך ייתכן דבר כזה? והתניה, הפסוק אומר, והכהן הגדול צריך להיות גדול מאחיו, שיהיה גדול מאחיו בכוח, בנוי, בחוכמה, ובאושר, באושר, ואם הוא לא יצליח בעסקים, אחרים אומרים, מניין שאם אין לו, אין לו כסף, אז שאחיו הכהנים מגדלים אותו משלהם, תלמוד לומר, והכהן הגדול, איך הוא נהיה גדול באושר, בממון? מאחיו, גדלהו מממון של אחיו. אבל בכל אופן, אחד מהדברים, מהתנאים, בשביל להיות כהן גדול, זה להיות חכם, בחוכמת התורה. אז איך יכול להיות שהוא לא מכיר פרשת אחרי מות? ושמה לא למדת? אמר רב יוסף, לא קשיה, זה לא סותר. מתי אני אומר שהכהן גדול צריך לעמוד בתנאים, שהוא יהיה גדול מאחיו, זה דווקא כשאנחנו ממנים את הכהן הגדול, מחפשים את האדם, את המועמד הראוי ביותר, שיחפר על בני ישראל, זה היה בזמן בית מקדש הראשון. אבל כאן, עכשיו, יש חשש שאולי הכהן גדול אפילו מעולם לא פתח חומש, ולמד פרשת אחרי מות בספר ויקרא, זה מדובר בבית המקדש השני, שהכהנים הגדולים שעבדו בבית המקדש, לא היו אלה שהיו ראויים להיות כהנים גדולים, אלא היו כאלה ששילמו שוחד למלכות, כדי שיתנו להם להיות כהנים גדולים. והם היו יכולים להיות המאה הארצות שלא בקיאים בכלל בדברי תורה. אמר רב אסי, תרכבה דדינרה, חצי שאה של דינרים, של זהובים. איילה לי מרתה בת ביתוס לינאי מלכה. הבירה מרתה בת ביתוס לינאי המלך, שילמה לו כזה סכום גדול של כסף. תמורת מה? על דאוקמי ליהושע בן גמלה בכהני רב רבי. בשביל שימנה את יהושע בן גמלה שיהיה כהן גדול. במשנה למדנו שבערב יום הכיפורים שחרית בבוקר היו מעבירים לפני הכהן הגדול כל מיני סוגים של בהמות, שברים, אילים, כבשים. מה עם אילים? יכולה טענה, אף הסעירים. מה עם סעירים? אילים היו מעבירים. מה עם סעירים? מה עם איזים? אז יש פה את השומרת שגם סעירים היו מעבירים. וטענה דידן, במשנה שלנו, מה הייתה מה לא טעני סעירים? למה במשנה שלנו כתוב רק שברים ואילים וכבשים? לא כתוב סעירים, איזים. עונה הגמרא, על מה באים הסעירים? כיוון דעל חטא כעתו. זה מגיע על האבונות של בני ישראל, היו מביאים את שני הסעירים. כדי לחפר על האבונות של בני ישראל, חלשה דעתי, זה יכול לגרום חלישות הדעת לכהן גדול, כשהוא ייזכר מכל האבונות האלה. לכן לא רצו להזכיר לו את האבונות בערב יום הכיפורים. שואלת הגמרא, אי הכי, אם אתה לא רוצה להביא פה בהמה, שמקריבים אותה בגלל אבונות, כדי שלא יהיה חלישות הדעת לכהן גדול, כשהוא ייזכר מהאבונות האלה, פר נמי על חטא ודעתי. הרי פר שמביאים ביום הכיפורים גם כן בא בשביל לחפר על הכהנים. אז אם כן, זה בעל אבונות, אז איך מעבירים לפניו פרים? זה יכול להזכיר לו את האבונות של הכהנים, ויהיה לו חלישות הדעת. עונה הגמרא דבר מאוד מאוד גדול. פר כיוון דעליו, זה מחפר על הכהן גדול. ועליו הכהנים הוא דעתי, זה בא לחפר על הכהנים. באחיו הכהנים, איקה מי איניש. דעית בי מילטה, אם היה איזה כהן שיש בו דבר רחת, מידע ידע לי, הכהן גדול היה מעודכן בזה, הוא היה יודע מזה, ומאדר לי בתשובה, היה מחזיר אותו בתשובה, איך להבין איזה כהנים גדולים היו, שהיו מחזירים בתשובה את כל אלה שחטאו, אז לא היה להם חלישות הדעת, הם ידעו שכל הכהנים קשרים, אבל הסעיר שבא לחפר על כל בני ישראל, בכולו ישראל לא ידע. כהן גדול לא ידע כל יהודי ויהודי, אם הוא חטא או לא, ואולי יכול גם להחזיר בתשובה את כל עם ישראל. ולכן, יש לו חלישות הדעת, אולי לא כולם יחזרו בתשובה, ואז מה יעזור הקורבן שהוא מביא, אולי זה לא יכפר. לכן יכול להיות לו חלישות הדעת, אז לא מעבירים לפניו את הסעירים. אמר רבינה, זה שהכהן גדול היה מעודכן מה קורה עם הכהנים, היינו דאמרי אינשי, זה דומה לפתגם ששגור בפה אנשים שהם אומרים, אי בר החתיך די להווי, אם הבן של אחותך, דיינו אם האחיין שלך, הוא דייל, הכוונה שוטר של המלך, הוא פקיד על המס וכדומה, חזי, תראה, תדאג, דבשוק הקמי לא תחליף, אל תעבור לפניו בשוק, אל תזכיר לו את עצמך, שלא יזכור ממך, למה? אם הוא ממונה על כל ה... על כל העונשים ועל כל הדברים, אז מה, אם הוא ייזכר ממך, הוא ינסה למצוא, אולי יש איזה משהו לא בסדר בך, ואז הוא ינסה להליל חלילה לילות, אל תיזהר לא להיות בפה שלו, לא להיות מול העיניים. בשנה למדנו, כל שבעת הימים שהכהן גדול היה בלשכת פרדרין, בערב יום הכיפורים, לא היו מונים ממנו לאכול, לשתות, אבל ממש לפני, לפני שהתקדש יום הכיפורים, קצת ככה לפנות ערב של יום הכיפורים, של ערב יום הכיפורים, אז היו אומרים לו, אתה יכול לאכול, אל תאכל מדי הרבה. למה לא תאכל מדי הרבה? כדי שלא תתעייף, ואז תירדם בלילה. בלילה אתה צריך להיות ער, יום כיפורים, ליל יום הכיפורים, כהן גדול היה צריך להיות ער כל הלילה. טניה, רבי יהודה בן נקוסה אומר דבר נוסף. הייתה הוראה דווקא להאכיל מאכלים מסוימים את הכהן גדול בבוקר של ערב יום הכיפורים. מאכילים אותו סלטות וביצים. למה בדיוק את שני המאכלים האלה? כי אלה גורמים שהמאכל שבמאב ישתלשל כדי למסמסו, ואז יצא שהמאיים שלו כבר יתרוקנו בערב יום הכיפורים, ובמשך כל יום הכיפורים לא יזדקק לעשות צרכיו, לא יצטרך לנקביו. ככה אמר רבי יהודה בן אקוסה. אמרו לו חכמים, לא, אל תיתן לכהן לאכול את הסלטות והביצים, למה? כל שכן, שאתה מביאו לידי חימום, יכול לבוא לידי קרי, לכן לא מאכילים אותו את המאכלים האלה. הביאה הגמרא, איזה דברים באמת לא מאכילים את הכהן גדול כדי שלא יבוא לידי טומאה? תניא, סומכוס אמר בשם רבי מאיר, משום רבי מאיר, אין מאכילים אותו, לא את שלושת המאכלים שהראשי תיבות שלהם זה אבי, ואמרי לה, יש אומרים שזה ארבעת המאכלים שהראשי תיבות שלהם זה אבבי. ויש אומרים, אף לא יין לבן. מה זה לא אבי? מה הראשי תיבות של השלושה המאכלים האלה? לא א' זה אתרוג, ב' ולא ביצים, יין ולא יין ישן. ומה זה הבבי? ואמרי לה, לא הבבי, לא אתרוג ולא ביצים כמו שאמרנו. ופה מוסיפים עוד דבר נוסף, ולא בשר שמן. וכן, לא יין ישן כמו שראינו קודם. ויש אומרים אף לא יין לבן, פני שהיין לבן מביא את האדם לידי טומאה. כיוון שכבר מדברים על סוגי מאכלים שיכולים להביא את האדם לידי טומאה, מביא הגמרא ברייתא בעניין הזה. תנו רבנן, אם רואים אדם שראה זיווה, מראה של זוב, זכר שרואה מראה של זוב, זה כמו שכבת זרע, רק זה כמו לובן ביצה שלא יכולה לעשות, לא יכולה להוליד אפרוח, ביצה שאי אפשר לעשות ממנה אפרוח, סוג של סוג של לובן כזה, של מראה שאדם רואה, שאם הוא רואה את זה פעם אחת, מראה זיווה, הוא נטמא רק ליום אחד, טובל ובערב הוא נהיה טהור. אם הוא רואה פעם שנייה, אז אנחנו צריכים לבדוק למה הוא ראה את המראה זיווה פעם שנייה. אם זה היה סתם מבשרו בצורה טבעית, אז הוא נטמא שבעה ימים. צריך לספור שבעה נקיים. שבעה ימים ורק אחר כך הוא יכול לטבול ולהתאר. אבל אם אנחנו מוצאים סיבה למה הוא ראה זיווה פעם שנייה, אחת הסיבות למשל שהוא אכל מדי הרבה, שהוא אכל מאכלים שמביאים לידי זה, אז תולים לו במאכל, תולים לו שזה נחשב שהוא ראה באונס, ואם הוא ראה באונס זה לא מטמא אותו בשביל שהוא יצטרך לספור שבעה נקיים, אלא זה מטמא אותו כמו שכבת זרע שהוא תובל באותו יום ובערב הוא נהיה טהור. וכן, תולים לו וכל מיני מאכל, זאת אומרת כל סוג של אוכל, אם הוא אכל מדי הרבה, זה יכול לגרום שהוא יראה מראה זיווה, ואז הוא לא יספור שבעה נקיים. למה? כי אנחנו לא נתלה בו שהבן אדם הזה הוא זב, שצריך לספור שבעה נקיים, אלא נתלה בו בזה שהוא ראה את הראייה של הזיווה הזאת, כמו שכבת זרע, שזה מטמא אותו רק ליום אחד. אלעזר בן פנחס אומר, משום רבי יהודה בן בטרה, איזה מאכלים לא מאכילים את הזב בשבעה נקיים שלו, כדי שהוא יישאר את האור ולא יראה עוד פעם זיווה? אין מאכלים אותו, לא את ארבעת המאכלים שהראשי תיבות שלהם זה חגבי. תכף נראה מה זה. וכן לא עוד שלוש מאכלים שהראשי תיבות שלהם זה גבם. וכן לא כל דברים המביאים לידי טומאה כדי שלא יראה זיווה. מה זה לא חגבי? ראשי תיבות לא חלב ולא גבינה ולא ביצה ולא יין. מה זה ולא גבם? מה ראשי תיבות של המילה הזאת? גבם זה גריסים, לא מי גריסים של פול, של סוג של קטנית. ולא בשר שמן, ולא מורייס, שזה מאכל משומן של דגים. אז הברייתא מוסיפה ואומרת, וכן לא נותנים לו לאכול בשבעה נקיים, כל דברים המביאים לידי טומאה. מה זה בא לרבות? איזה עוד מאכלים לא יאכל בשבעה נקיים? להטויה מאי, להטויה יד איתנו רבנן, מה שלמדנו ברייתא. יש חמישה דברים שמביאים את האדם לידי טומאה אם הוא יאכל מהם, ואלו הן. הדבר הראשון, השום. מאכל שני והשחליים, אומרים שזה צמח חריף ממשפחת המצליבים, משהו מהסוג הזה. מאכל שלישי וחלוגלוגות, זה עשב בר, יש כאלה שקוראים לזה גם רגילה. והביצים, כולם מכירים, והגרגיר, זה סוג של חרדל לבן. דיברנו על גרגיר, יש פסוק בספר מלכים. ויצא אחד אל השדה ללקט אורות. מה זה אורות? תנא משמיה דרבי מאיר, אורות זה גרגיר. אמר רבי יוחנן, אז למה נקרא שמן אורות? שמאירות את העיניים, זה מאוד מועיל לעיניים. אמר רב הונה, כל כך כדאי להשתמש עם הגרגיר, אם יכול לאוכלו, אוכלו, ואז זה מאיר לו את העיניים. ואם לאו, מעבירו על גבי עיניו לפחות, כי זה ייתן לו תועלת לעיניים. אמר רב פאפה, מה שמועיל להעביר על גבי העיניים, זה לא כל גרגיר, אלא בגרגירה מצרנאה. דווקא אם הוא גדל על הצד של השדה, במיצר של השדה, שם אין עוד צמחים, יש לו מרווח גדול לשורשים שלו להתפשט ולצמוח כמו שצריך, אז הוא גודל בצורה מאוד מאוד איכותית, והוא טוב לעיניים אפילו אם רק מעבירים אותו על גבי העיניים. אמר רב גידל, אמר בשם רב, אחסנאי שמתארח לא יאכל ביצים, כי זה יכול להביא לידי קרי ואז הוא יתגנה. וכן, לא ישן בתליתו של בעל הבית. למה? כי אם הוא יראה קרי, אז הבעל הבית ידע מזה. אם זה סוג של תלית שהבעל הבית מתכסה בו, שלא ישן בתלית של בעל הבית. כי נראה בזמנם היו רגילים לישון גם, לא היה כל כך מצעים, לא, היה מאוד קשה לייצר בדים. אז הם יכולים להשתמש עם אותו תלית שלובשים, בשביל לישון עם זה, להתכסות בזה בשינה. אז האורח לא ישן עם התלית של בעל הבית, שלא יהיה גנאי, לא יתגנה על בעל הבית. מביאה הגמרא על הקדושה של חכמי ישראל, שהם לא רצו אפילו רגע אחד שתעבור במחשבתם מחשבה שאינה כשרה. לכן רב, כשהוא היה עוזב את משפחתו, את אשתו, הוא היה הולך למקום רחוק, היה דואג להיות נשוי גם שם. איך? כי מקלה לדרשיש, כשהוא היה מגיע למקום שנקרא דרשיש, מכריז, היה מחפש אחת שמוכנה להיות נשואה אליו לאותו זמן. מן הוויה ליום, מי מוכנה להיות נשואה אליי בימים שאני מתעכב פה? כמובן, מדובר בזמנים שהיה מותר להינשא לשתי נשים. ואחרי שהוא עוזב את המקום, הוא יגרש אותה. כי יש לו את האישה שלו, הוא רק רוצה שבאותו זמן שהוא נמצא באותו מקום, לא יהיה לו מחשבות לא טובות. רב נחמן, קדמיקלה לשכן ציב, כשהוא היה מגיע למקום שנקרא שכן ציב, מכריז, גם כן אותו דבר, מן הוויה ליומה. איפה יש איזה, הוא היה מחפש בת זוג שתהיה נשואה אליו באותם זמנים שהוא נמצא בשכנצי, ועד אחר כך הוא יגרש אותה רק באותו זמן שהוא יהיה שם. כמובן שבזמננו אי אפשר לעשות דבר כזה, כי אי אפשר להתחתן עם שתי נשים. שואלת הגמרא, אבל יש פה בעיה הרבה יותר חמורה. והתניא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא יישא האדם אישה במדינה זו וילך ויישא אישה במדינה אחרת. מה הבעיה? שמא אולי יהיה לו בן מאישה אחת, בת מאישה אחרת. עכשיו, זה שתי מקומות שונים. לך תדע, אולי בסוף האח והאחות התחתנו ביחד, הם אחים מהאבא, הם לא יודעים מזה. כי זה גדל אצל אמא שלו במקום אחד, זאת גדלה אצל אמא שלה במקום אחר. היא לא יודעת שזה אבא שלה, כי אבא שלה התחתן עם אותה אישה, וזהו, גירש אותה. הם לא כל כך דיברו על האבא. קצת היה בזמנם, היה קצת מציאות שונה, שלא כל כך היו... אם הייתה גרושה, אז הילדים שלה לא כל כך היו מתעניינים מי היה האבא שלהם בעבר. הוא ממלא כל העולם כולו ממזרות, כי יכול להיות שהם יזדווגו זה אצל זה, התחתן אח עם אחותו, אח ואחות מהאבא, שבעצם האבא התחתן עם אישה במקום אחד, אישה אחרת במקום אחר, זאת הולידה לו בן, זאת הולידה לו בת, והם התחתנו ביניהם, הם לא ידעו בכלל שהם אח ואחות, ואז כשהם יהיו נשואים, האח והאחות, הבנים שלהם יהיו ממזרים. הם לעולם לא יהיו נשואים, לפי דעה מסוימת בכל אופן, שלא תופס קידושין. אבל בכל מקרה, הבן שיוולד מהם יהיה ממזר. ועל זה נאמר, ומלאה הארץ זימה. אז איך חכמים עשו דבר כזה? תרץ את הגמרא, כל הבעיה היא, שאולי האח לא ידע שאבא שלו זה אבא של אותו אחות. כי הוא לא ידע שבעצם זאת שהוא רוצה להתחתן איתה, היא בעצם אחות שלו מהאבא. כי הוא לא ידע בכלל מי זה אבא שלו. אבל כשזה רב חשוב, אין סיכוי שהוא לא ידע שהרב החשוב הזה זה אבא שלו. אין סיכוי שהיא לא תדע שהרב החשוב ההוא זה אבא שלה. אז הם ידעו שהם אחים מהאבא. רבנן קל להיתלעו. לרבנן יש קול, יודעים שזה מפורסם השם שלהם, אז לא יבואו הבן והבת שלהם להינשא זה לזו. שואלת הגמרא, אבל מה הרוויחו רב או רב נחמן בזה שהייתה להם אישה לכמה ימים או לכמה ימים? כמה זה הועיל להם? בשביל לשמור עליהם מהירור, שלא יערערו על נשים אחרות? הרי באותו זמן היא לא תהיה תאורה באותו זמן. ואמר רבה, אישה שתבעוה להינשא, זאת אומרת, סיכמו שהולכים להתחתן, ונתפייסה והסכימה, צריכה לשב שבעה נקיים. מסביר רש"י למה? שמא מחמת חימוד ראתה דם ואולי נטמאה. אז אם כן, מה יעזור? עד שהיא תתאר, הוא כבר חוזר הביתה. אז למה זה הועיל לו להציל אותו מערעור? תרצת הגמרא, הם כבר היו מכינים אותה לפני שהיו באים, שבוע לפני כן. רבנן הודו אי אבו מודעו להו. היו מודיעים כמה ימים לפני שהם תכף הולכים לבוא. מקדם אבו מקדמי משדרי שלוחה. היו מקדימים ושולחים שליח לקדש את האישה. היא הסכימה כבר שבעה ימים לפני זה, לפני שהם באו להינשא אליהם. אז לכן באותו זמן שהם באו כבר הייתה תאורה. הסבר שני, והיא בעת אימה. באמת, הם לא היו ממש איתם. כאיש ואישה, אלא ייחוד אהב ומייחדי להו, רק אם מייחדים את האישה הזאת בשבילהם. למה? לפי שאינו דומה מי שיש לו פת בסלו, למי שאין לו פת בסלו. אדם שיש לו, יודע שאם הוא רוצה לאכול, יש לו מה לאכול, זה יותר קל לו להתגבר על הרעב, מאשר אחד כזה שיודע שאין לו מה לאכול, הרעב הרבה יותר מציק לו. אז אותו דבר, כשבן אדם יודע שהכי הרבה, אם הוא מאוד ירצה, הוא יכול לחכות כמה ימים, ואז הוא יוכל להיות נשוי, עם אותה אישה ולהיות עם אותה אישה, אז יהיה לו יותר קל להינצל מערעור שאינו טוב. עד כאן דף י"ח.